המשנה במגילה למד עמוד ב' על קריאת התורה בימי מועד בחנוכה בנשיאים. אומר רש"י, בחנוכה בנשיאים דהוה נמי חנוכת המזבח. זאת אומרת שרש"י תופס שהמכנה המשותף של חנוכה ושל הנשיאים, העובדה שיש להם איזה שיתוף השם טכני כזה, כי זה לא שיתוף לא תאריכי לפי מה שרש"י לומד, זה לא שאירה באותו מועד, וגם לא שיש לו איזה יסוד רעיוני. זה הייתה חנוכת המשכן במדבר, וזו היא חנוכת חשמונאים בימי בית שני בזמן. אז בכל מקרה, כשרש"י אומר בחנוכה דהוה נמי חנוכת המזבח, זאת אומרת יש שתי חנוכות על כל פנים בנוגע אלינו, בפסיק תאונים של החנוכות. יש חנוכה ראשונה, וראינו אתמול כבר שהביטוי שמופיע לראשונה בתנ"ך חנוכה הוא חנוכת המזבח. ישנה חנוכת המזבח, והיה איזה מאורע בימי חז"ל של חנוכת הכהנים, חנוכת החשמונאים, חנוכת ניצחון וכו'. חיפשו איזה דבר, רצו את חנוכת המזבח. כך משמע מדברי רש"י. לעומת זאת, בשיבולי הלקט מביא בשם רש"י, ובשם בית מדרשו של רש"י, ועוד ראשונים, אותו מדרש שנזכר בה בכמה מקומות, שהמשכן למעשה מסתיים בחגי כסלו. בכסלו על כל פנים. והסברנו לעצמנו שזה גם מסביר דבר נוסף, את הזריזות, שהרי הייתה זריזות גדולה בתרמה למשכן. ומחיתי שהעבודה תימשך חורף שלם, ועל כן יש גם למדרש הוראה רציונלית שמסתיימה המלאכה בכסלו, וסברו אז לחנוך, והקדוש ברוך הוא דחה. בכסלו יש לנו כמה דוגמאות לזה, שהזמן הוא גם כן פונקציה שהוא בא ודורש ותובע. בכסלו קבע את עלבונו, אמר הקדוש ברוך הוא אני אשלים לך את זה, ולכן בימי החשמונאים הקדוש ברוך הוא פייס כמיכול את כסלו, ומה שנשאר לנו מהאבי אמינא הזה, מהמשא ומתן הזה, זה קריאת חנוכת המזבח, שאכן ראויה הייתה, כך צריך להבין עכשיו בדברי הראשונים האלה, ראויה הייתה שתחול בכסלו, אלא שנדחתה. אז הפיוס, הביטוי המעשי של הפיוס הזה, זה בקריאת התורה בחנוכת המזבח. כך מופיע גם בקולבו. הלבוש דן בצורה של יותר שאת אמר, דהוה קצת דומה למאורע. זאת אומרת שהקריאה בפרשת הנשיאים דומה במשהו. אולי למעשה הלבוש עומד בשיטתו של רש"י, אלא שהוא מסביר יותר את דהוה קצת דומה למאורע. דהיינו, לא סתם חנוכה, אלא יש תוכן משותף. במשך חוכמה, כנראה שזה השיג הבעיה הזאת. סתם המשנה זורקת בחנוכה בנשיאים. נו, אז מה התוכן המשותף להם? אז אנחנו רואים איך הראשונים דנו, איך הלבוש, והמשך חוכמה בפרשת בעלותך, אבל בפרשת החצוצרות. יש לו מהלך מאוד מעניין בחובת התקיעה בחצוצרות, כשהרי הפתיחה לפרשת החצוצרות הוא ביום שמחתכם. וכבר דנו ראשי חכמים מה זה יום שמחתכם, על המחת שבתות וכו'. הוא אומר, פשטה דקראו, כל זמן שיהיה חינוך המזבח או העזרה צריך לתקוע בחצוצרות, וזוהי שמחה. ויש פה מערכה מופלאה, כל כך אופיינית להושמח, למצוא את המקומות במקרא שיש חינוך הבית ושיש שם תקיעה בחצוצרות, כך בימי שלמה, כך בימי חזקיה, שמתחלל המזבח על ידי אחז, ובניית המזבח על ידי חזקיה מתפרשת לו כחנוכת המזבח, כך בנחמיה, כך בעזרה, ובזה הוא יושב שיטות למה היה צריך לסמוך על סירי החטאת, דברים יפים מאוד. מכבר פירשתי, וביום שמחתכם אבי את חנוכת המזבח, וזה בחזקיה וחינוך, לכן היו מחצרצים בחצוצרות, ולכן הייתה בשמחה. ומזה למד חזקיה לסמוך על סירי חטאת. וזה מזבח החיצון, יסודות בהלכה, ולכן בחנוכה והיה מילואים בימי החשמונאים, שבנו מזבח חדש, ששיקצו מלכי יוון את אבני המזבח כמפורט בעבודת רק, אבל רמב"ם, והיו ימי שמחה וקבעום לשמחה. אז האור שמח מרוויח פה רווח צדדי נחמד מאוד, שמאיפה לקח הרמב"ם ימי שמחה בחנוכה וביום שמחתכם. והרי יש היסוד של כל מקום שיש חנוכה, אז צריך לשמוח וכו' וכו'. על כל פנים, מה אנחנו שומעים משטף דבריו של המשך חוכמה? הגדרה שחנוכת חשמונאים היא גדר של חינוך. והאמת עושה סברה אחרת, שהרי הגמרא אומרת במפורש שאבני מזבח ששיקצו מלכי יוון והחשמונאים בנו מזבח חדש לעשרי חנוכה. אז אנחנו מקבלים טעם חדש במשנה במגילה. למה קוראים במגילה בחנוכת המזבח לא רק זכר ולא רק, ופלא שהשמח לכאורה יצר להמשיך את זה, נו, אז זה טוב מאוד לפי זה יוצא. בחנוכה קוראים בנשיאים, זה לא דודה מקצת למאורה, וזה לא מפני שזה או שהיה באותה מאורה, אלא מפני שבאמת אותו מאורה שאותו אנחנו חוגגים בשמונת ימי חנוכה, הוא המאורה של החנוכה. והתורה נתנה פה הוראה, לא לשעה אלא לדורות, על כללים בחנוכת מזבח חדש. הנכון הוא שאין מערכת ההקרבה, אבל יכול להיות, הוא לא נחת לזה. מה היו החלקים ההלכתיים הקלאסיים של חנוכת המזבח? היה צריך להביא סיר חטאת, לא היה צריך להביא, סומכים עליו, לא סומכים עליו, כל אותו דיון הלכתי שהוא יקדים לדון בו. בכל מקרה, יש לנו דוגמה של דיון בראשונים ובאחרונים על המשמעות ההלכתית, ההיסטורית, של קריאת פרשת הנשיאים בימי החנוכה. יש מהלך עוד יותר פנימי של הבנת תכנים משותפים למאורע הזה. יש בפרי צדיק בראשית בעמוד 175, בעמוד 189, ששם הצודק הלך מהלך לעצמו, מה העניין של קריאת הנשיאים בימי החנוכה. בשפת אמת, שבזה 10 או 15 פעמים, הוא תקף את הנושא הזה וכדרכו בכל פעם מזווית אחרת. נימוקים מעניינים מאוד, אורגינליים מאוד, פשוט חומר לחנוכה, אחרי שאוכלים את הלטקיס, לעשות רשימה של כל השפת אמת, מי שרוצה לתת לו רשימה ביבלוגרפית, את כל הרשימה, איפה השפת אמת, בדברי התורה שלו בימי חנוכה, דן מדוע קוראים בנשיאים, וכל פעם אמר וורט אחר. למשל בעמוד 217, כל כך אופייני, בראשית בעמוד 217, אז הוא אפילו מסביר, כנראה היה קשה לו, מה הפשט שכאילו הראשונים לא ידעו מהדברים האלה. אז הוא מסביר שיש איזו התפתחות היסטורית, שכאילו אתה אומר ככה, הראשונים לא יכלו לעמוד על הדבר הזה, ובדיוק לפני 100 שנה, מתחת לשניהם כאן, 100 שנה, שפתם דובות בקרב. אז הוא אומר, לשנה אחרת, הקברום והסאום יום טוב. הנה אנחנו רואים שבחנוכה יש איזה כלל מיוחד, כפי שהגמרא אומרת, שהיה צריך איזה פרספקטיבה היסטורית בשביל לקבוע את זה. המקשים, למה לא בשנה ראשונה? והעניין הוא כי הנה כל אלה הימים אשר הם הקבועים לדורות הם עמודים שהעולם עומד עליהם. ודורות, אז בדורות הקדמונים היה מספיק להם בגין הרגלים. דורות אחרונים שהיה גלוי וידוע לפני אבינו לשם השמיים, שלא יהיה לנו תקומה אולי, הוסיף לנו מועדות אלו. אז לפי דעתי נראה אחרי לפי סדר הדורות. לכן לשנה אחרת כבר הוא שהבינו למפרע. וכמו כן בכל שנה בזמן הזה וכו'. אז מה עולה מתוך דבריו? ש... מה היה קשה? אנחנו מנסים לערוך מערכה, לומר טעמים יותר פנימיים, יותר מהותיים, בקריאת פרשת הנסים בחנוכה, ואיך זה שבראשונים זה מופיע בצורה פשטנית ושמה שנראית לנו שהתחיל, וכאן אתה מנסה למצוא תכנים יותר פנימיים, אז מה, אנחנו חכמים יותר וכו'. בסדר, אז את השאלה הזאת כמובן אפשר לשאול בהרבה רבדים של המחשבה, אבל לפי מה שהוא אומר, יש פה התפתחות היסטורית, ואנחנו מגדילים לשוב לנקודה הזאת בעמקות יתירה, ש... ואיפה זה נפתח? בלשנה אחרת. אז אם אתה רואה שהבנת המשבצת שחנוכה תופס בתוך ההיסטוריה הישראלית, כבר בעת הולדתה נזקקה לפרספקטיבה של שנה לשנה אחרת. אז תיקח את העיקרון ותאמר, זאת אומרת שיש איזה תהליך שמתגלה. ואם אנחנו נמשיך את מה שהוא אמר בשם אבי, וזה מופיע בבני שכר וכו', שמה זה חינוך? זה התחנכות לקראת גאולת העתיד. כי הרי זה, חנוכה זה האחרון ברשימת המועדים שנקבע אצלנו. אז ממילא הוא אומר, אתה מבין למה זה לשנה אחרת? זאת אומרת, בתחנות שבין גלות לבין גאולה, חנוכה הוא עמדת מפתח שממנו אתה לומד לתפוס את הפרספקטיבה ההיסטורית הזאת. אז מלא יפה וטוב ואמיתי למצוא טעמים עוד יותר עמוקים לקריאת חנוכה בנסיעים בחנוכה. אז די, מה שכתוב במשנה שקוראים בחנוכה בנסיעים, זה יכול להופיע בצורה של שלבים ובצורה מתפתחת, וכאן זה מאוד אופייני, מפני שגם חנוכה צורת חגיגתה מתפתחת והולכת ככל שאתה מתקרב יותר לפתח של הגאולה. אם הלגיטימציה הזאת של מה שמונח בתוך דברי השפת אמת, מותר אולי להגיד עוד טעם פנימי בקשר שבין חנוכה לנסיעים, ועל העיקרון כבר דיברנו בהזדמנויות קודמות. כל פרשת הנסיעים היא פרשה מוקשה. פרשה ארוכה. ארוכה מאוד. 12 פעמים חוזרים אותם הטעמים ואותו הנוסח, רק בחילופים של הנשיא ושל של הסיכום. נו, אז התורה הקמצנית הזאת, כל מיני יתרות וכל מיני פטנטים ללמוד מאיתורים של בעל, פה איזה מין רוחב לב כזה. אז בי שאלת הרמב"ן, הרמב"ן בבמין ברזיים פסוק ב', והתשובה שהוא מופלא על סמך המדרש, וכך המדרש הוא בבמין ברבה יודים על יוגימל, וכך ברבנו בחיי, כל אחד מן הנשיאים הייתה לו כוונה אחרת. ולמעשה המפעל הגדול של במדבר רבה זה לפתוח את הנוסחה. כף אחת הזרה זה הפלאטורת, הדוגמא. אז אצל כל אחד מן הנשיאים זה בדרגי אחר, זה משמעות אחר, או על שם העבר האישי של ראש השבט, או על שם העתיד שעתיד לקרוא כאן, או על שם משהו כללי בהיסטוריה הישראלית וכו'. זאת אומרת, ניסו לתת במשבצות הנוסחיות הקבועות כביכול את התוכן הפנימי של כל נשיא ונשיא. העומק של הדבר, המשכן הוא פונקציה של כלל ישראל. אבל כמו שהוא פונקציה של כלל ישראל, הוא פונקציה של רב ישראל. דיינו של הפרט, בכלל ובפרט. כדי שהמשכן יוכל למלא את הייעוד הזה, הוא חייב להתבנות מדברים שהם כלליים, ויש בהם גם יסודות של הפרט. אז כאילו אתה אומר לחנוך אותו, זאת אומרת להוסיף לנדבך שלו את המימד האינדיבידואלי. וכשכולם יוסיפו כל אחד את האינדיבידואל שלו, אז אחר כך הוא עשוי להיות דבר, ירושלים לא נתחלקה לשבטים, יד הכל שווה, שימסרנו יפה יפה להפש, כל אותם כללים שמחייבים את הצד הכללי, אבל כשהוא מורכב מפרטים אינדיבידואליים. אופייני מאוד שהיסוד הזה, ההבלטה של התרומה האינדיבידואלית, מופיעה הרבה בצודק, בבית יעקב, בנו של העיר יצר הזקן, של מי השילוח, וברמיזה, כנראה זה המסמדרש הזה, וברמיזה, יותר מזה מופיע, זאת אומרת, אני מתכוון לומר שזה נושא גדול בפני עצמו, היחס אל האינדיבידום בשיטת איש ביצה, והענפים המתענפים ממנה, זה עמוק מאוד. מפני שאני מדרג עם אמר המוסגר, חנקל זה היסטוריזופיה, אני אפשר לדבר בזה. החסידות התחילה כדרך המלך של כלל ישראל, דאגה לרבים המסכנים האלה שבשולי החברה. ובזרם של פשיסחה, קוצק ואיש ביצה, זה קיבל את האינדיבידואל, ועל רקע זה היה מפח כנראה. זאת אומרת, תן לי את העשרה שילבשו ראשי כרוב ויעמדו על ראש הגג ויצעקו השם הוא אלוקים. תן לי את העשרה, תן לי את היחידים, אז תן לי את הבודדים האלה. אז הם סיפקו גם את היסודות האידיאולוגיים לבודדים האלה, ליחידים האלה. אז יש במאה שילוח, בחלק הראשון, בהגעות שלו על חנוכה, על שבת, גמרא בשבת. מהי חנוכה? נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, נר לרגלי, היינו דהשם יתברך עם כלי דברי תורה אשר בכל פרט מעשה יוכר מלכות השם. ואור לנתיבתי, שבכללו, כי נר הוא דבר פרטי. אתה מתבונן בעולה טריה, חלק ראשון, עמוד תו למדי. אשר יצא בטוב זמן להדיק נר חנוכה. נר חנוכה, למה לא כתוב נרות חנוכה? אז יש שם ברב דיון גם כן ביחס שבין הכלל לבין הפרט ביחס לחנוכה. שאתה אומר, היית? ואור הוא כללי, ואחר איש מלאך, מהנה שנעשה במנורה קבעו נר פרטי לכל אחד להעיר האור הפרטי לבחירת כל נפש מישראל בפרט. יש פה עוד דברים עמוקים המתבונן נראה. דהיינו, הנה היסודות של הנשיאים. מדליקים נר, אבל האור של הנר, המשמעות היא אל המדליק, אל האינדיבידואל, אל הפרט. האם זה בזה יש בבית יעקב בבראשית עמוד ראש למדבר איש כברכתו בשמות עמוד 9 בבית יעקב היסודות הללו של האינדיבידואל. לפני כמה שנים למדנו בלילי חנוכה את השיר של בן סירא שבע חוות העולם. בן סירא הוא על הגבול, כדאמר קרא אומרת הגמרא בבובר וקאמן רש"י אומר, אין קרא כזה, ובן סירא הוא. אז היו כמה מקומות שהוא עוד רואה, אולי עוד נכנע. הבן סירא הוא תולדה של התקופה הזאת, של הפגישה עם העולם ההלניסטי. בצד אחד חזר כמה פעמים, נראה לי שזה הדבר שהוא חזר עליו הכי הרבה, והוא ראה אותו כנראה כהמצאה, כגילוי שלו, על ההקבלה ההיסטורית בין שמעון הצדיק מבחינה היסטורית לבין אריסטו. על הפגישה שם ברי ירושלים. אז במסמך היתר הזה אני אחזור פעם נוספת על דבר שגם נראה לי כמציאה יקרה. שהביוגרפיה זה סוג ספרות שההלניזם הביא לעולם. והתוצאה הישראלית שלו זה שבע חוות העולם של בן סירא. ומכאן אנחנו מגיעים ליסודות המופלאים שתסתם אותם, אמר אותם בקצרה. זה כנים, נביאים, כנסת הגדולה, כולם הם כבישים קולקטיביים.
והרמב"ם הרי בהקדמת המשנה יודע לומר את השמות הפרטיים שלהם. אז רבי גם ידע, ורבי לא אמר את זה, אלא הוא הוציא אותם בלשון כללי. ומיד אחרי זה, משמעון הצדיק, הוא מתחיל לך, זה קיבל מזה, זה קיבל מזה, הוא היה אומר, הוא היה אומר, והרי כל יסודה של המסורת הזאת היא היסוד האינדיבידואליסטי. מה האבות המיוחד שלו? אז למה לא אמרו את זה על פניה? ולמה לא היה מעניין מאוד לדעת מה היה האבות של עמוס? האחייה השילוני הוא בית דינו, אז הרמב"ם כן מדבר עליו כחוליה בשלשלת המסורת. ולמה אין לנו תרד מה אמר אחייה? הוא היה אומר אחייה השילוני וכו'. הרי יש במסורת הבש שהוא שמע תורה מאחייה השילוני וכו'. אז היו איזה דברים. למה זה הלך? כאן רבי נתן ביטוי עמוק עמוק לפרק החדש שבא בתולדות הנהגת העולם וממילא בתולדות ישראל וממילא גם לצד היוונים. הנהגה של פרט, של אינדיבידום, וזה הולך עוד יותר עמוק ממה שכתוב במהלך האידאות בישראל, שהבית הראשון יסודו כלל, הבית השני יסודו פרט, וההנהגה הזאת באה גם לידי ביטוי בנח, שהוא ביטוי כללי, לעומת ההלכה שהיא ביטוי פרטי. וכמו שהוא אמרו בקבוצות של יצירת הסיפות הישראלית, כך הוא אמור ביחידים הנושאים אותם. זקנים, מביאים, כנסת הגדולה על הגבול, והיסודות הפרטיים שבאים אחר כך הוא היה אומר. וזה נתן את ביטויו בביוגרפיה היוונית, בפרט. ולכן בהלכה, כל האומר שמועה, יראה בעל שמועה עומד לנגד עיניו. זאת אומרת, יראה דבר נבואה עומד לנגד עיניו, כי הנביא כללי, בעל שמועה, תרשב על פה. אז יש כללים של היחס האישי, וחזיתי לרבי, אם הייתי רואה אותו מפניו, דהיינו, היה לי את ההשפעה, היה לי את היחס האישי הזה של הכרה, האיש הזה בתכונתו ומידותיו וכו' וכו'. ממתיתיהו ויוחנן ראינו כבר, הצודק מעסיק אותו מאוד,
במסכת מידות בפרק ב'
ופרצו חומות מגדליים יודגים על השתחוויות יודגים על פרצות וכנגדן יודגים על שערים מהפרק עשו שער זה השער לשם השער האינדיבידואלי שכל נכנס כל אחד נכנס לעמוד
ושוב יש ב... אז אתה באמת מבין אולי לא ניסח איזה ניסוח מקובל עלינו בסגנון המודרני אבל יודעים מה הוא נאבק הוא הרגיש שלמעשה הוא נותן מימדים חדשים לחנוכה.
פעם כמה פעמים. רפאי משליט
היה מתעצב לראות את הבית ישראל בהנקת נרות שלו.
הבית ישראל כדרכו היה צועק עליו, מה אתה עושה פה? אתה צריך לראות, מה? אתה לך קצת דימה, אתה רוצה לראות את זה. הוא ידע אם יש לו איזה. אבל רפאי מה גם ידע, אז הוא גם זה. אז מה הבית ישראל? הבית ישראל מסתובב את אבא שלו, אבא שלו ראה את השפת אמת.
מה הם עושים שם בנורות חנוכה? אפשר לראות. הם הרגישו שהם מוסיפים נדבך חדש בפרספקטיבה ההיסטורית של חנוכה. הנה זה מתמתח. הוא הרגיש שהוא נותן בו חדש בדבר הזה. דורותינו, אתה לוקח חנוכה לדבר. ופתאום זה מקבל. אני אומר, זה השער החדש. הפרצות. מה עשו היוונים? הם הביאו ביוגרפיה לעולם.
אבל הביוגרפיה הזאת בכלים היוונים זה פרצות בחומה היהודית. מה עשו? מלמד תחכמי. זה מלמד תמימותה. אז הם לקחו את הפרצות האלה ועשו אותם שער לעבודת השם האינדיבידואלית. הנר היחידי. דהיינו, הצד הספרותי החיצוני הזה הוא אצלנו ירד בעל שמוע עומד לנגד עיניו. ומשמע שאם אין לך את בעל השמועה, אז חסר לך בתורה שאתה שומע ממנו. אז הנה לך איך הפרצה הופכת לשער, וכנגד ההמתקה הזאת של פרצה ההופכת לשער בעבודת השם, התקילו את הישת החוויה. ההודעה על כך שהביאו נקודה, זה
נמצא מן הסמור. ואיזה אור מתמלא הבן תורה מהעצסה. בחלוקת המשכן הדגיש המדרש דברי זה גוף. התורה סותמת בצורה כללית. התחיל בתורה לא התחיל, יש עניין סמטנים רק בסוכי המבוא, אז נראה אותם. אבל בכלל הכל הולך, איך אומרים ביידיש מדוברת? על היבונים אי פרודים. כל היוונים, אני נשאר מרדב לליגונים, פרצוף אחד. כך נראה על פני השטח. מה עשה המדרש? המדרש עשה צעד נוסף. הוא לקח בנוסחה הכללית הזאת, והוא חיפש את הגורם האינדיבידואלי. אז המדרש עצמו התחיל את תהליך הפיתוח של נוסחת התורה. וזה, במפעל הזה, הוא למעשה נתן ביטוי לביוגרפיה, לצד האישי. לקרוא בחנוכה נשיאים, אז בעקבות הראשונים שאמרנו, בעקבות דברי האחרונים שחיפשו, טעם פנימי, יש לנו הרי טעם מתוק, כף, מה משמעים ילדים? כפתור בפרח, כפתור בפרח. רואים זה לא אמר? למה קוראים נשיאים בחנוכה? זה התולדות הביוגרפיה. ואיפה יש לך מיוחד את הביוגרפיה? כולם עיניים, חותם, פרצוף, כולם, ואף עוד תיקה. כל אחד יש לו את האישיות המיוחדת שלו. איפה המקום בתורה שהמתיקות הזאת באה לידי ביטוי? כולם פרצוף אחד, ואף עוד תיקה כל אחד פרטי בפני עצמו. זה ממש חנוכת המציאים. עם היסוד של הרמב"ן. הווה אומר, כמעט פרשת המציאים בחנוכה היא נוק אאוט ליוונית. הם הביאו ביוגרפיה, בואו נראה איך אנחנו עושים מהביוגרפיה הזאת. אנחנו לוקחים את הביוגרפיה הזאת ועורכים את הפרצה היוונית הזאת, עושים שער מיוחד, זה השער לשם, לעבודה מיוחדת. ועל כגון דעה בא השתחלה. ופרצו חומות מגדליי, אה? ופרצו חומות מגדליי הזה, איזה מגדל מגדליי. המקדש הוא מכון של כלל, שכל הפרטים הם תלויים בו. ודיברנו כמה פעמים על זה. שלמעשה, מה היא הדלקת המנורה? הדלקת המנורה זה עשו כל בית יהודי לחצי שעה בית מקדש, וכל בעל בית עשו אותו לכהן. אין עוד תופעה כזאת, אין חיקוי. מה שיעור אולי בלחם הפנים, בלחם משנה בשבת? אבל כחובה, בברכה, ואיך הציוונו? פעם אותך את הנרות. אלא זה ציוונו במקדש. מה קרה פה? אז עוד יותר העמקה מהדבר. אז תמיד אנחנו מסבירים שכיוון שהמקדש הוא מישהו סרבים שכל אחד נתן את התרומה שלו. באו היוונים ופרצו. הם רצו מישהו סיוכי. ואלה הם לא מתחילים. הם רצו את רשות היוכי לעשות את רשות הרבים. כתוב רצות נגמרים, חבב באה בליבם. ומה עשו? ועשו מכל רשות היחיד מניח אותו על פתח הרבים. הראו לנו שגם רשות הרבים היהודית היא קדושה. דהיינו עשו כל בית בית מקדש. מקדש זה כלל, בית זה פרט. כי כשמדליקים על פתח הבית רשות הרבים, עושים גם מהבית את הנקודה הפרטית שלו שבאה אל תוך המיכל הכללי הזה. עוד פעם, היסודות הללו של כלל ופרט, שהם מתעמקים בבניית המקדש. אולי הספרדים, יש אולי גם במסכת סופרים, שאומרים מזמור שיר חנוכת הבית, מימי חנוכה. אם זה שיר של יום או לא שיר של יום, יד אחרי הדלקת הנרות, מזמור שיר חנוכת הבית. אז ראינו, חנוכת המזבח, חנוכת הבית, לא משהו עכשיו איזה בית. מה אנחנו מצפים, הקשייה מפורסמת, מה אנחנו מצפים אחרי כותרת כזאת? היינו נותנים לכל אחד מאיתנו לכתוב חיבור. מזמור שיר חנוכת הבית, מלא את זה תוכן. אז כל אחד היה אומר על יהודי הבית, כל מיני דברים, בייחוד אם זה בית מקדש, על היהודים הכלליים שלו, ובמה הוא מזמור שיר חנוכת הבית? זה שיר של יוחי! מזמור שיר חנוכת הבית? אז אנחנו שומעים אותו
בפרט.
אמר רבי סיזרמן,
אתה מצפה מן המקדש למשהו כללי.
באו אמרו לך, תדע לך, המקדש בנוי מהנקודה הפרטית שאתה מביא.
ארון עמך, דיליטני, יפרת, שימחת, הכל לי, 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 לי. למה? מפני שהמקדש בנוי מהלי, שכל אחד תורם את הלי שלו לקופה הציבורית, אז נעשה מקדש רבי שבנוי מן היחיד.
הנה לנו עוד פעם את היסודות המופלאים האלה של חנוכת הנסים.
עד כאן הקדמה אחת.
משתדל להיות במסגרת הזמן, אבל זה הקדמה לאידיאולוגיה של היהודים.
להבין את חלקו של כל נשיא ונשיא בחנוכת המשכן, אז אנחנו צריכים, כמובן, אנחנו משתמשים בנוסחה של האחדות. אם למשל, במרכבה של יחזקאל, בני אריה, בני שור וכו' וכו', אז יש הרבה בחז"ל שהמקביל למרכבה של יחזקאל זה מחנה שכינה. מחנה שכינה בנוי מארבע דגלים. על כל דגל יש שלושה מן השבטים. אז בני אריה לאחד אתה שומע מיד את בני אריה גור אריה יהודה וכו'. אז חז"ל כבר, לדוגמה, בני אדם, הדודאים, ראובן, אדם. מערכה גדולה בהבנת, אז זה לא סתם איזה מין חטיפה כזאת, אלא מכיוון שאם הכל נתון בנקודה אחת, אז זה מין פריזמה כזאת, שהאור מתפצל, בנקודה היא אחת, אז הוא מתפצל, אז במרכבה זה ככה, ובמחנה שכינה במדבר זה ככה, ובאבנים טובות שבחושן זה ככה, ובצבע של דגלי השבטים. זאת אומרת, מותר לנו על סמך נוסחת האחדות לחפש מכנה משותף בין צבע הדגל לבין מהות האבן בחושן, לבין פרצופו במרכבה העליונה, לבין משמעותו במחנה שכינה, לבין תרומתו בחנוכת המזבח. וזה לא סתם איזה פלפול פולני שאתה מחפש מכנה משותף לכולם, אלא זה יסוד אחד של האחדות, שזה מהות השבט, וזה נותן את ביטויו למעלה ולמטה בכל הגוונים שבו האור הזה מתפצל. הקדמה שלישית. הקדמה שלישית, אם אנחנו יודעים שנשיא ליום, נשיא ליום יביא את קורבנם לחנוכת המזבח, וזה יהיה בהם לחלוקה הגיאוגרפית שהם חונים במזבח, מסביב למשכן, ובראש המחנה האחד זה יהודה, יהודה הוא ראש הדגל, ועליו נמנים יששכר וזבולון. מוכרח אתה לומר שיש מחנה משותף אחד לקבוצה הזאת. הדגל השני, ראובן, שמעון, גד. עוד פעם, איזה קבוצה אחת, אז זה גם כן איזה טוב. השלישי, אפרים, מנשה, בנימין. אז כשאתה בא לסרטט לעצמך איך נראה מחנה שכינה במדבר, והדגלים, ואנחנו הרי יודעים, בשם אלוקינו נדגול, שיתבוא ישראל לדגלים, ודהיינו הם ראו למעלה, שהקדוש ברוך הוא ירד עם כל כך הרבה מסדר, פקודה של מלאכים, וישראל גם יתאמו לו. זאת אומרת, יש פה איזו הקבלה. אז אתה מבין שבשמיים אין ערבוביה. אם רשות זה לזה, מבקשים רשות זה לזה, זה הולך עם סדר. אז יש סדר, דהיינו סדר עיוני, והוא נותן את אותה גם פה. אם אנחנו מצטמצמים, אז בחנוכת המזבח זה הלך לפי הדגלים. מאוחר אתה לומר שגם פה יש איזה שלבים. יש לנו בעיה כמובן עם 8 ימים ו-12, אז נדבר בזאת חנוכה. אז המחנה הראשון, יהודה, יששכר וזבולון. על כוחנו שזה תרומה אחת לחנוכת המזבח, ואם אנחנו אומרים שזה גם קשור לחנוכה, אז אתה צריך לחפש איפה זה בחנוכה. המחנה השני, המחנה השלישי מקוטן. אפרים ומנשה, בנימין כבר גמר את שלו. אז בצירת העומר. נראה ששלושת הראשונים המחנה של דרגת הצדיקים. דהיינו, הלכתחילה, בעלי התורה. המחנה השני, בעלי תשובה. המחנה השלישי של הדור השני. השרשרת שנחרזת אחרי זה. כל אחד מן המחנות כמחנה הביא יסוד אחד כשהוא תורם את התרומה המיוחדת שלו. נדבר ברגע זה על השיטה, על השלישייה הפותחת, על השלישייה המובילה. לתמות ברמה הזו. איש צנע, הוא התעתה מצמח, אמר לנו בן איש חי, צמח, ציציק, מזוזה, חנוכה. וזה היה נוסחה מופלאה של בעל השאילתות, בגמרא הרי כתוב, מזוזה מימין ודרך חנוכה משמאל. אז זה כתוב שזה העסיק אותם. זה העסיק אותם בהלכה, אבל מה? הרבה אחרונים שדנו בזה, דנו, מה הם רוצים בזה? מה היא קומה שמלה? ומבליט לי את המזוזה. ובלכות הנוסחה המופלאה הזאת של בעל השאילתו, הוא בעל הבית בתלית מצויפת באמצע. אז הפשט הפשוט של זה כנראה פה מקור, חוץ מזה, הגאונים זה עצמו מקור. אולי היה להם גם מקור חזל יותר קדום. כנראה ככה גרסה בשאילתות בשם, כי בגמרא כתוב מזוזה בימין בנר חנוכה בשמאל, אז הבעל השאילתות ישלים את זה. אז בפשוט ראשוני צריך לפרש, נצלף, נצלף יהודי תלמודי מקיים את המצווה. אז רואים פה איזה קולקציה של מצוות, איזה דחיסות כזאת. מסתכל המסתכל, ברע, איפה שמשתבר מצווה? ימין, מזוזה, שמאל, נר חנוכה. ובאמצע עומד יהודי, גם יש לו תלית מצויית. זה הפשטות של המאמר הזה. מה הייתי משהו לה? תפילים מסתובב, זה כבר בין השמושת, אני החלס להתפילים, בסדר. אז מה אמרו פה? אז, כך יש הרבה בשפת אמת, כל מי שעסק בדבר הזה חיפש מה המכנה המשותף של שלושת אלה, שזה לקד את עינם של חז"ל. בזהירות אני מנסה לומר. שלושת אלה זה השלישייה המובילה. יהודה זה ציצית, יששכר זה מזוזה, וזבולון זה נר חנוכה. אז ביששכר וזבולון אני הולך על בטוח. כי מה זה פשוט ככה בדברי השפת אמת? כי יששכר וזבולון זה הולך זאת תמיד. ונר חנוכה ומזוזה, אז כתוב אצלנו. צריך להשלים. יהודה, ראינו אמש, לא רוצה להיכנס, חייב להשלים קצת ממה שדיברנו אתמול. חותמך ופתיליך. בצורה סגנונית אחרת, אמרה מישהי שבא להתדבק בבית יהודה, ופרסת כנפיך על המטה. אז תמר המזדה לו פה, פתיליך. וחזל אומרים, זה ציצית. יש במערל, בגור אריה, מתפלפל עם רשי, מה פרוש הבגד שלו, ואיזה בגד, בגד עליון. היה רשת, מה עכשיו, אם זה רשי אומר, שמלתך, אז מה, הוא יושב בלי קדים, אומר המערל. מוחרת אמר, שמלת, הוא ביקשה איזה בגד מיוחד. תן לי את הדבר המיוחד שלכם, את הציצית. אני אהיה בטוחה שתבוא לבקש את זה חזרה. וזה ילקחה. דהיינו יהודה שיהודה בא להניח יסודות של בית דוד כשלומד על הפתח, בפתח עיניים להניח את הפתח לגאולה העתידה, אז המשקול, אז היסוד זה עתידי. איך אתה מדבריק? מאיפה זכו ישראל לציצי? קודם כל ציצי זה חיצי נמצא. הוא בערך הלמד לנו רבי דלבי, ואל תשכח חוכמה ימנית שאין לה פרי אל הפרחים, יופי, אה? כיוון שבזמן שהלך שם ביפה לכסות את אביהם, מה זה שמלה לכסות? אז בזכות זה זכו בניו לטלית נאה. איך הוא עושים בלכה? מוכר אדם פשוטו בשביל חנוכה. אז אתה רואה אפילו ביסודות הללו איזה יחס ביניהם. בני הלבנים, יפת, הסבא של יבן. אז יש להם איזה זיקה לטלית, כי הרי הם הלכו יחד עם שם ושמנו, ובזכות זה זכו. אלא מה? הם החמיצו. אבל רואה אתה שיש איזה יסודות.
היינו אתמול.
מהי הנבואה לזרובבל, נציג שבט יהודה, בסמוך ליהושע בן יהוצדק, עשר מעליו הבנים הטובים, ואלבש אותו מחלתו, אפשר יהיה להדליק את האור במורה של מתחמיה.
דהיינו, אבל הבית בטלית מצויפת באמצע היסוד של יהודה. הקדמה, עכשיו רק כמה מילים על נשיא היום.
העניין של יששכר אצל חנוכת המזבח ואצל חנוכת בית חשמונאי בשלוש נקודות. נקודה אחת כתוב ב... אני עושה לך במדבר רבה י"ב בנוסחה אחת פסקה י"ט בנוסחה אחת ז"ל. למה זכה יששכר להקריב ביום השני? ויום ראשון יהודה אז ראובן עודר שהוא יתפפה איתו. אבל היום השני, אז ראובן צעק דבר, אז אמרו, כתוב מפרש הקריב, פעם אחת כתוב, בכל השני מסר, רק הקריב אצל יששכר, הוא נתן להם את העצה. הייתה לאנשים בעיה, מה הם יעשו נשיא בלי יהודים יהודים? עזוב הרי שצר.
וכאן יש מפרש נפלא מאוד. אמר את יששכר לך, בניתם פה מקדש, משכן, מה יהיה איתו, יהיה פה ריח בעתיד? יש מחלוקת בין פרשי המדרש, בין המעזוע, המקום תאונה, בימי משה אומר פה דבר אורגינלי מאוד.
מה יהיה אם הוא יהיה פורח באוויר בתמיה? נעשה לו הגנות, כדי שיהיה לו איזה יסודו.
יש מי שאומר לא בתמיה. המשכן הזה הוא פורח באוויר. ומה עם המסגרת שלו? ומה עם ההגנות שכיסרנה אותו?
אז הקדוש ברוך אמר בסדר, אה?
ומה קרה?
המשכן קורח והעגלות בהווייתן, כך ניתן והיו לעבוד את עבודת המשכן. אומר המדרש שההוויה הזאת הייתה עד סוף כל הדורות. יש כמה מנדטים, בבית עולמים יקרבו ושלא יקרבו, אז אומר, הפרות האלה עוד נמצאות. אלא מישהו לגלות איפה הרפת, שהפרות האלה, העגלות האלה שאנשים הביאו, עדיין הם סוחבים על כתפיהם את המשכן הזה. העיצה, כמובן צריך הסבר עמוק. מה? למה פה רק יששכר? בני יששכר, בני הימים, עד פרק י"ב, כשבאו נציגים של כל השבטים למשוח את דוד למלך בחברון על ירושלים, אז כתוב שבבני יששכר יודעי בינה להיטים, לדעת מה יעשה ישראל וכולי, ואז הגמרא הרי דורשת שהם הסנהדרין. למה הם זכו לבינה? מכיוון שהם היו בני העיצה. זכות זה שהם ידעו להגיד את העיצה הזאת על חנוכת המזבח בקרים ובמסגרות, אז הם קיבלו בינה. וזה בינה לעיצה. אז סתם בפשטות, התרומה המיוחדת של יששכר לחנוכת המזבח היא לא תרומה פרטית שלו, היא תרומה שאגבה כל המנגנון הזה של חנוכת המזבחים בא לידי ביטוי, אחרת זה לא היה קיים.
על זה אנחנו באים לנקודה השנייה של יששכר, בני בינה ימי שמונה. מעניין שהמוקד של הקודם, שערי יששכר, מרגיש, מרגיש להגיד פשט בבסיימר, אז הוא כותב, הזמר שרקוץ בכל ישראל מה הוא שצו. הוא מסתובב, הוא רומז לאותה משפטות שכבר דיברנו בלילות שבת, שזמר שכל ישראל לא עבדים בו, אז גם אם המחבר לא יתכבד, מותר לנו לומר בו פשט. אז לא היה תמיד בשביל החרוז בני בינה. למה דווקא בני בינה? אז הפשטות הוא עם הגמרא. משנה אחרת כבר הוא. צריך תבונה, צריך התבוננות, צריך הבנה. בשביל להחוג השנה הזאת, מה יקום השמלה? אלא מכיוון שצריך פה התבוננות מיוחדת, אז לכן בני בינה, רק מי שהם בעלי בינה. אבל כאן יש לנו הרי הגמרא מפורשת, שבני יששכר הם יודעי בינה לעיתים. שונה מדברי השפת אמת לפי מה שאמרו קודם. מה הבינה? הבינה היא שיש לשנה אחרת, ויש לקבוע את זה, ויש לעתיד. דהיינו, ההתפתחות הפנימית של חנוכה משנה אחרת לתקופה שלהם, ומהתקופה שלהם עד לעתיד, בשביל זה צריך בינה היסטורית. לכן רק בני יששכר, שהם יודעי בינה, הם יכולים להבין את ההבנה המיוחדת, והם זכו לזה בזכות העצה שהם נתנו. הדודאים נתנו ריח, זה הדרגה שלך. הדודאים נתנו ריח. ואל תתכנו כל מיני חדשים והישנים דודי צפנקה. אז יש בחזל כמה הסבירים. מה זה אל תתכנו? מראים לך מה יש בפתח. המילים, הנבון המילים דבר מתוך דבר, רוצה חשבון. אם זה נמצא על הפתח, דבר מה יש בבית. אמר יששכר, אם אתה מוציא על פתח הבית, זה חנוכה, אז אתה יכול להבין מה מסתתר בבית. אז גם כאן צריך בינה. בני בינה למי.